אנחנו נקדיש את הדברים לעילוי נשמתו של רב חנוך בן שיינה יפה, שהחדר הזה הוא ספוג בתורתו, לא רק הגמרות כאן, שלמעשה שימשו את השיעורים של הדף היומי, וכרגע נראה לי שעשויות להיות קצת מיותמות. הגמרות האלו, בזכותו של הרב חנוך, ראו ימים יפים, עסקו בהם, למדו בהם מדי יום ביומו בקביעות נפלאה. החדר הזה ספוג בתורתו, אפילו בלי לדעת, יכול להיות שזה אחת הסיבות בלי לדעת, שלא במודע, שדחינו או דחיתי, גם התייעצתי עם כמה תלמידים פה, דחינו את ההצעה המפתה לעבור לכיתת אמונה. אפילו לא ידעתי למה אני מתעקש להישאר פה, למרות שהמסגן זה לא בדיוק, וזה כבר מתחיל להיות קטן. באמת לא ידעתי, פשוט איזו הרגשה פנימית. התייעצתי עם כמה תלמידים, חושב שאפילו בשיעור עשינו את זה. כן? הורמו ידיים, ורוב התלמידים למעשה ביקשו להישאר בסידור הנוכחי. בדיעבד זה אולי מתברר לנו. כן? יש במקום הזה, כפי הנראה, יש פה ענני כבוד, איזו הרגשה שפה הדברים נעשים, שהתורה מתבררת כאן יותר, יש הערת פנים, יש סייעתא דשמיא. כן? זה דבר ידוע שלא בכל מקום שאדם מלמד תורה, הוא זוכה להוציא את אותם דברים. וזה אחד החששות שהיו למען האמת, למרות ששנים ארוכות נתתי שיעורים בכיתת אמונה, ארוכות מאוד אפילו, ודווקא הפעם שהייתה האפשרות הזו לעבור לכיתת אמונה, הרגשתי לא בין מקומי, מה שנקרא. הרגשתי איזושהי הרעה בחזקה, חזקה. כאילו המקום הזה פה יושב כאיבטיה. יש מקום הזה, איזשהו ערך מוסף, איזשהו עכשיו למפריע בנסיבות הקשות האלו של פטירתו של היחסידה, הצדיק הזה, הרב בן פזי. אני מביט לאחור ומרשה לעצמי להניח שסוד הקסם והמשיכה של המקום הזה כנראה, ככל הנראה, תלוי ברוחו מרחפת כאן, בתורה שלו שספוגה כאן, בכל השולחנות, בכל הכיסאות, בכל הגמרות האלה פה לעשרות איים. תחילת ההיכרות שלי עם הרב בן פזי הייתה לפני הרבה שנים, למעלה כמעט עשור. אני זוכר פעם אחת, הייתי כבר עובד ותיק כאן, למעלה מ-20 שנה, ופתאום הגיעה דמות חדשה למכון מאיר, עם הדרת פנים מיוחד במינה, כן, שגרם לי ככה לעצור רגע ולהסתכל שם, מי זה שיושב עם התלמידים? זה היה בכיתת בית מדרש ישן, כן, עברתי ככה אחר הצהריים, כן, עברתי מקום למקום, הסתכלתי לתוך בית המדרש, ראיתי יהודי נשאו פנים, עם פנים מאירות, טהורות, נקיות, שכולה אין בהם. מיד משך את תשומת ליבי, הסתכלתי ככה קצת, כן? המשכתי ללכת, אבל משהו נשאר בתוכי. אמרתי לעצמי, אני חייב להכיר את האישיות הזו. מי זה? אולי זה פנסיונר, שאני יודע מה ככה, שרבי גון ככה עשה לו חסד, ואמר לו, בוא תלמד קצת. ישב עם 3-4 תלמידים אז. אבל משהו באישיות, במראה שלו, מאוד מאוד משך אותי. הדרת הפנים המיוחדת הזו, העיניים האלו, משהו מאוד מאוד טהור, כן, זה מעין יופיו של אדם ראשון, שופרי די יעקב, משהו עוד משך אותי. ראיתי שיש פה הרבה מעבר לחתך הזהב גרידה, במובן האסתטי, אלא יש כאן עולם ולאו בתוך האישיות הזו. זה לא יופי רגיל, זה מין יופיו של רבי יוחנן כזה. משהו מיוחד. כנראה זה היה איזה מין שיח של הנשמה, הוא נוהל במקום פנימי יותר. ועוד נמשכתי, רציתי להכיר את האיש. והדבר חזר על עצמו כמה וכמה ימים. למיתו של דבר אני חייב להודות היום, בהסתכלות במבט לאחור, שקצת התביישתי לפנות אליו. הרגשתי שאני פה והוא שם. איך בדיוק פונים לאדם הזה? אבל אמרתי, מי יודע איזה אולימפוס הוא נמצא. ואתה כזה, מה נדבר איתו? מה, אתה יודע שיח של תלמידי חכמים? אתה יודע איך מדברים עם תלמידי חכמים? כן. אמרתי, נראה, ימים יגידו. והייתי עובר שם בכל יום אחרי הצהריים, לא כל יום, אבל כן, לעתים קרובות מסתכל שוב על התופעה הזו. האיש הזה שיושב פניו לכיוון מזרח, כיוון ארון הקודש, כן, הייתי מסתכל מהזווית בפרופיל, מסתכל על האיש, משהו נמשך כל כך. כך היה פעמיים, שלוש, ארבע. אחד הפעמים הוא פשוט יצא, זה היה אחרי שיעור, לפני שיעור, אני כבר לא זוכר, אבל נפגשנו כך באקראי, והוא העיר לי פעמים, כל מיני, אנחנו מכירים את הרב חנוך, זכר צדיק לברכה. הוא העיר לי פנים ו... קצת נבוכתי. הגשתי כאילו, כן, מהנהנים לי משמיים. מה בדיוק עושים זה? כן, סך הכל אולי אפילו ציפיתי לכך, אבל שזה כבר קרה, הרגשתי שבאמת קטונתי. אבל הוא פנה אליי בפשטות נפלאה, כן, ממש גובה העיניים, גובה הלב. והיה לי קל מאוד להיפתח אליו, כן. והתחלנו לדבר. ומסתבר שזה היה די הדדי למען האמת. שום מה. ונוצר קשר, נוצר קשר. התחלנו לדבר מדי פעם, פה בשעה מחליפים כמה מילים. ולעד לעת עם הזמן, ככה היינו באים לבקר אצלם בבית, בשבתות, בימים טובים, כן. היינו פה במכון, אחת הסעודות, הקפדנו מפעם לפעם לסעוד אצלם. שם התחלתי לראות את הרב חנוך בתוך ביתו, הליכות ביתו, כן, על שולחן של שבת, משירי שבת, דברי תורה, הנהגות בתוך הבית, בינו לבין אישה, זה דברים מופלאים של עצמם, צריך לתורה שלמה, דברים האלה כמובן. אין פה אחד שלא מכיר את הדברים האלה מן הסתם, מתארחים פה אצלם, תורה שלמה, תורה שלמה. תורה שלמה של הנהגה, של איש כלפי אשתו. תורה שלמה זו שפה שלמה, כן, שפה שלמה. ואחרי זה, לאחר מכן, כן, כשאשתו, כן, אשתו כידוע שתחיה, היא עוסקת בשידוחים מטעם ישפה, אז הם היו מתעסקים הרבה בשידוחים. השידוח האחרון שהם עשו למעשה, כן, שותפות שלו, זה היה שידור של אור פיש, ידידנו, שמתחתן, ממש עוד מעט. הוא היה אמור להיות הרב המקדש, כידוע, שלא כידוע, מי שיודע, יודע. היו עוסקים הרבה בניסיון באמת לחבר עצם לעצמו. ובדברים האלו גם כן, זה פתח לנו פתח להתקשרות מאוד חזקה, מכיוון שגם אני עוסק בזה. כן, היינו יושבים פעם לפעם, מדברים רק טוב על תלמידים, עושים להבין כל אחד ואחד מה מתאים, מה לא מתאים, שיחות בעניין הזה. לא מעטות. למדתי מזה, עד כמה הוא משתדל להכיר כל תלמיד, איך הוא נוגע בנפשות, כל כך רוצה להטיב לתלמידים. נכון, לא תמיד ההצעות היו מכוונות, כך לפחות לפי דעתי. הוא גם לא היסס לקבל את דעתי בענוותו העצומה. שהיה מביא כל מיני הצעות ורעיונות לשיתוחים. חלקם, אני חייב לומר, היו הצעות בהחלט ראויות, כך לפי הרגשתי. חלקם פחות, אבל זה לא משנה. מה שבלט בכל השיח הזה שלו, זה הרצון העז להביא בחורים, כן, תחת החופה. כל כך רצה לעזור לתלמידים, והכף זכות שלו. כל תלמיד ותלמיד, גם תלמידים, לפעמים, כן? לא קל להם, לא עם עצמם ולא עם סביבתם. תלמידים, הלימוד זכות הנפלא הזה, כן? דבר שגרם לי הרבה פעמים למתן. אולי אני לא רוצה לקרוא איזה ביקורת, אבל למתן את חוות הדעת שלי, להסתכל דרך העיניים שלו לתלמיד. גם תלמיד שאולי חשבתי שהוא לא ראוי ולא הגיע לפרקו, אבל דרך המבט החיובי שלו, מה אתה חיובי, נפלא, זה עוזר לי להתרומם, להסתכל בעין טובה, בעין חיברה, מה שנקרא, בלשון הזוהר, עין החיברה, עין לבנה, עין החסד. היה דבר מאוד, מאוד מיוחד. ו... טוב, יש פה תלמידים שמכירים אותו מבית המדרש. בית המדרש זה מקום של, זה מקום של לימוד תורה. אז אין כל כך חידוש שרב בבית המדרש מלמד תורה. אז עכשיו אני מלמד תורה. השאלה מה אני עושה אחרי שאני יוצא מכאן. האם השפה מתחלפת לשפה אחרת, שפה של חולים, שפה נמוכה? או האם השפה היסודית של תורה, כן? קודש, רוח התורה, נשאר גם בדברי החולים, עד המדרגה של דברי תורה של תלמיד חכם, צריכה לימוד, זו שאלה גדולה. אנחנו רוצים לדעת עד כמה תורתו של אדם משתמרת בתוך מאב, עד כמה ארוחה ושמורה בכל, כן? צריך לצאת מחוץ לבית המדרש ולראות את שיחו ושיגו של אותו תלמיד חכם מחוץ לבית המדרש. זה כבר הוזכר היום, אבל אני לא כמצטט מפיו של רב ביגון, רבינו ומורינו הרב ביגון, שדיבר היום לפני מנחה והזכיר באמת את מעלתו של הרב בעניין הזה של תורה ותורה ותורה, כן? כל היום שיחתי במובן כמעט הפשוט הייתי אומר, כל היום שיחתי, כל היום שיחתי, ובתורתו יגיע יום ולילה. אז מסביר רב שטרנברג, כשאנחנו עסוקים במאמר שלו, שבתורתו יגיע יום ולילה, אין הכוונה שכל היום הוא יגיע בתורה, אלא מתוך שהוא הוגה בתורה בשעת לימודה, וקולט את הרוח המיוחדת שלה, אחרי זה גם שהוא עוסק בדברי חולין, זה בבחינת בתורתו יגיע יום ולילה. גם שהוא לא עושה כביכול לימוד תורה כפשוטו, אבל זה מודע שהוא ספג את המגמה הכללית של תורה. כן? עכשיו הוא גם, כן? זה ניכר. כן? זה ניכר גם בעיסוקי החולין שלו. זה נקרא בתורתו יגיע יום ולילה. חייב לומר שאצל הרב חנוך, כן? ההיכרות החלקית אמנם שלי איתו, הדבר הזה היה כפשוטו. היה כפשוטו. כמובן, הוא היה עושה גם בענייני חולין כידוע, והיה גם מדבר, אבל כמו שהרב הזכיר היום, גם שהיה עוסק בדברי חולין, כן? לא היה אצלו יותר משתיים, שלושה משפטים, שהוא לא חיבר את מה שהוא אמר לאיזה מאמר חזל. אם מדרש, כן? כצורתו וכלשונו, אם בדרך של מליצה חזלית וסיפור חסידים, הכל היה מטובל אצלו, מקושר לדברי תורה, כן? באופן ש... לא הייתה אצלו מציאות של חול מנותק, כן? חול הזדמנות, חול הזדמנות. זה לא משנה באיזה מצב, זה גם יכול להיות בחופה, אני יודע מה, עם כל הרעש והתזמורת. והוא באוזן דברי תורה. זה, כן? כל כולו תורה, כן? כל כולו תורה. לולי תורתך שעשועי, עבדתי בעוני. ואני מרשה עצמי לחשוף כאן סיפור אחד. אני אומר לכבודו של נפטר, אני לא בא עכשיו... חד שלום לפגוע בפרטיות, אני חושב שלא נטלתי עצה מתמיד חכם ולא התייעצתי, אבל אני מרשה לעצמי לומר את הדברים האלו, בפרט שהם מכלי ראשון. וזה באמת יהיה גם לעילוי נשמתו עם כל הדברים שנאמרו כאן. בזמן האחרון, ברוך השם, מצב הרבה יותר טוב כעת, אשתו של הרב, ברוך השם, מצב הרבה יותר טוב, קצת... לא חשה בטוב תקופה של חודש וחצי, חודשיים. עם תופעות לוואי לא קלות, דבר שלא מקל את החיים, ודאי שלא בגילים כאילו. זה היה כרוך בכאבים גדולים, כל מיני תופעות כאלו ואחרות, עד כדי כך שהרבה לילות לבנים עברו על הרבנית. סבל גדול מאוד ביסורים, שתקצר יריעה לדבר עליהם. והרב, כמו שאמרתי מקודם, כן, היחס בינו לבינה, להסתכל על זה, להסתכל מן הצד, חוויה מיוחדת במינה. באמת, בתקופה האחרונה, כן, בתוקף מחלטה, כן, שלא יכלה לישון בלילות מרוב כאבים, כן, בשעה שלוש בוקר, הייתה יושבת בסלון ומתפתלת, הרב היה מופיע שם. הרב היה מופיע, אחרי שגמר את כל סדר הלימוד שלו בלילה, הולך לישון, היא הייתה קמה בשעה כזו ואחרת, הולכת לסלון ומתפתלת עד אור הבוקר. הוא היה מופיע, שלוש שעה שלוש, מופיע, בפיג'מה. היא אומרת לו, תלך לישון, תלך לישון. לא, 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 אני לא יכול לישון שכואב לך. אני לא יכול, אני חייב להישאר איתך. אני מבקש ממך ללכת לישון, אני אסתדר. לא, 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 אין דבר כזה. אני נשאר איתך, ואני נשאר איתה עד אור הבוקר. עד אור הבוקר, שלא יאמן, לא יאמן. וזה לא קרה פעם אחת, פעמיים. אני חוזר לעצמה, בכל פעם שהיא מצאה את עצמה, נאבקת עם האיסורים האלה, והיא מופיעה בסלון הבית, לא משנה באיזה שעה. יושב איתה. דבר מאוד גדול. אני חושב שלא מקרה הוא, שום דבר לא מקרה, ודאי דבר ניכר מיוחד שמדובר ב... הליכותיהם וסדר חייהם שאתם דרך חמים, צדיקים. השיעור האחרון של הרב, ודאי שחלקכם שמעתם אותו ביום חמישי, לפני תפילת ערבית, באיזה יום זה היה, שהוא לימד את משנה, את המשנה מסכת אבות, עשה תורתך קבע, הלל אומר, עשה תורתך קבע, אתם הייתם? מישהו שמע את זה בדיוק, נכון? כן, זה בעצם היה השיעור האחרון שלו, לפני אותו לילה, מר ונמהר. כן? זה היה השיעור האחרון שלו, עשה תורתך קבע ומלאכתך ארעי. כן? גם האופן שבו הסביר, ואני טרחתי לראות את השיעור הזה הבוקר, כן? הסתכל שוב על הבעת פניו, כן? זה חכם לאחר המעשה, אבל מי שהסתכל באמת באותו שיעור, הסתכל על הבעות פניו של הרב, בכלל בזמן האחרון, קצת, היו קצת קשיים וכו'. רואים את הקושי, אבל הדברים שהוא לימד שמה, כן? גם בעזרת דבריו של הרב קוק בעינייה, כן? מה בין ראשונים לאחרונים, ראשונים שעשו תורתם עיקר, ומלאכתם, הרי, זו וזו נתקיימה בידה, ואחרונים שהפרו את המשקל הזה ועשו מלאכתם עיקר, ותורתם הרי, זו וזו לא עלתה בידם. הוא יריך כי יד השם הטובה עליו, בערך העצום של לימוד תורה בקביעות וכן הלאה וכן הלאה. כל הדברים שהוא אמר שמה, זה תמצית של הוא היה אומר. זה בעצם הוא היה אומר. כל מילה שיצא מפיו בשיעור הזה, זה בבחינת קיים זה מה שכתוב בזה. כפשוט. קיים זה מה שכתוב בזה. פלפלי. כל הדברים האלה ויותר מאלו, זה כמובן טיפה מן הים. צריך לעקוב, לשמוע את הסיפורים. הרב חנוך ביסודו הוא אדם צנוע מאוד. היה אדם מאוד מאוד צנוע. כן? שמעולם לא פרסם. שר בת רבים את מעשיו. רק מי שידע ללכת לצידו ולעקוב אחריו יכול לראות חלק מן הדברים האלו. כן? ודאי שרוב צדקותו מטבע הדברים היא נעשתה בצנאה. כן? זה לא שאנשים לא יודעים, יש אנשים שכן יודעים את הדברים האלו. אבל ירצו יפרסמו, ירצו לא יפרסמו, ואני מניח שדברים רבים יתפרסמו, עוד יתפרסמו. ולפעמים אני אומר לעצמי, מיוחד בשנים האחרונות מסיקה אותנו שאלה באמת, למה הקדוש ברוך לוקח צדיקים? הרבה פעמים בטרם עת. אנחנו לא נמצאים בדורות שאנשים חיים 20 שנה, 30, 40 שנה. אנחנו בדורות שאנשים מאריכים ימים, עמי ארצות, אנשים פשוטים, מאריכים עד 80 ו-90. ומה נגרע חלקם שאתם די חמים, כן? שנפטרים, רב חינוך הוא לא היה בן 80 ו-90, שכחו מזה. רב חנוך כמדומני היה בן 65 או 67.
מה?
מעניין. 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 כי קיבלתי את האינפורמציה הזו במקור מאוד מאוד מוזר. בסדר, 70. 70, מה 70? בדורים 70? אתה שואל את עצמך את השאלה הזו, באמת, הם בדרך חמים ככה, מה קורה כאן? אנחנו לא יודעים. הסתרות דרכי השם יברך, הסתרות. אבל בכל אופן ניתנה רשות לסבור סברה בזה, בפרט אם הסברה יש בה כוח לעורר בנו יראת שמיים. הסבר שאני נותן לעצמי, כן, קטונתי, שכל דל, כן, אבל מחזק אותי. כן, אמרתי זה לעצמי באמת בשנים האחרונות, בעקבות פטירתם של כמה וכמה גדולים. כן. שלפעמים כדי שתורתו של אדם תלמד, הוא צריך להיות מחוץ לעולם הזה. אחרי שהוא נפטר מן העולם, אז מתייחסים לתורתו כתורה. תורה נטו. בזמן החיים חיותו הוא גם בן אדם. בן אדם. אחרי שהוא נפטר, אחרי מאות קדושים, זאת אומרת, הקדושה, כן? היא מתבררת ביותר אחרי מיתתו של אדם. זה לא שאנחנו לומדים את תורתו מתוך איזושהי מחווה. ממש, ממש לא. זה לא מתאר איזושהי מחווה. אבל תורתו יותר נדרשת, יותר נטבעת. הבריאות יותר חפצות לדעת מה שכן בגוף הקדוש הזה, ללמוד את תורתו. כך זה עם הרב שגר, כך זה עם הרב פרומן עכשיו, וכך זה עם הרב חנן פורת. כן? אלו אנשים שבחיים חיותם לא למדו אותם הרבה. היו להם תלמידים, רב חנן, רב חנן תורה. מי שקורא בספרה, מי שזוכה ללמוד בספרה, רואה את התורה המסולטת והמופלאה, תורת ארץ ישראל המופלאה הזו של המחנך הדגול, שפי וליבו שווים, מכף רגל ועד ראש, לא דורש מאחרים משהו, לא דורש מעצמו. ואלה פלאים. האדם הזה שהיה מגיע פה ללמד מכון מאיר, היה לפני כן שיעור של רב כזה או אחר עם 120 תלמידים, ואחריו הרב חנן. אז היו יוצאים משהו כמו 80 תלמידים, נשארים 40. נשמע את הרב חנן, נשמע רחום. כשהקדוש ברוך הוא רוצה לעורר תורתו של מישהו, שהיא תלמד ברבים, להודיע את ערכה ברבים, כן? בעצם שיעסקו בתורתו, כי היא תנאי מאוד חשוב להופעת הגאולה, להתקדמות הגאולה. אני לא אומר זה הסיבה היחידה, אבל לפעמים הוא לוקח את הבן אדם. הוא לוקח את הצדיק, ואז זה מאפשר באמת להיחשף ולהיפתח לתורתו. וגם תורתו של הרב חנוך, חשוב מאוד שתעסיק, דמותו תעסיק אותנו. דמותו תעסיק אותנו, אם ראינו בו דבר טוב, ויש הרבה כאילו, כל אחד ייקח לו משהו, את ענוותו, את הערת פנה, ולא חסר, כן? הרשימה היא ארוכה מאוד מאוד מאוד. וכל אחד לוקח לו, לא חייבים, זה לא סימן ובי, אז מישהו כבר לקח את תכונת החביבות והענווה שלו, אז כבר אי אפשר לקחת. כל אחד, אפשר גם ששניים ייקחו את אותה תכונה. כמו רבי יהודה הנשיא, שבשעה שנפטר, שישה מתלמידיו, כל אחד לקח תכונה אחרת. ואחד התנאים לקח ממנו את העניין של שמירת העיניים, שלא להביט מחוץ לדלת אמות, שרבי, רבנו הקדוש, לא היה מסתכל מחוץ לדלת אמותיו. אז אותו תנא לקח את ההנהגה הזו ולא הצליח לעמוד בה. אבל מכיוון שנדר נדר, הוא עיוור את עיניו, כדי לא להיקשר בדבר. כן? זה פלא פלאים. כן? הדבר הזה ראוי שיהיה נהוג, כן? לא רק אז, אלא גם היום. כן? צדיק עבד מן הארץ, והחי ייתן ליבו. מה הוא ייתן ליבו? לא רק שהוא עבד מן הארץ. החי ייתן ליבו מה היה הצדיק הזה. מה הוא הורה לנו במסכת חייו? 70 שנות חיים, ברוך השם. הרבה לימד, הרבה הורה. העולם מתבשם מדמותו. ובעזרת השם ירצון שבאמת נזכה קצת ללכת בדרכיו ולאמץ משהו. שיפולי גלימתו של הרב הגדול והנפלא הזה, מלא תורה ויראת שמיים ואהבת ישראל. נו, נו. יהי זכרו ברוך. טוב, לא צריך להצטער, כן? זה תכונת הזמן, כל הזמן מהיר בתכונתו. והנה עכשיו עוברים לשיעור הזה, כן? בלי למצמץ לכיוון האירוע המקונן הזה. אז כמובן שהיינו שוגים, טועים, וזהו. לא הייתי אפילו קורא לזה הכרח ליגונה, חס ושלום. ודאי שזה לא הכרח, זה זכות מיוחדת במינה, ואני מקווה שאתם, אני לא מתנצל, אני מקווה שיהיה לכם את העוז לסלוח לי על זה שאולי היטיתי את הדברים למקום אחר, אבל אני מבקש לדון לקו זכות, כי באמת לא יכולתי אחרת, לא יכולתי אחרת. בסדר. טוב. עד לכאן הדברים.